ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף עין זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה במשנה. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו מומים באיש, אין כופים אותו להוציאה לגרש את אשתו. שתי דעות, מומים שהיו בו לפני הנישואים, מומים שנולדו בו לאחר נישואים. מחלוקת תנאים, אם יש לחלק בין מומים קטנים למומים גדולים. המשנה, האיש שנולדו בו מומים, כפכבנו את המילה נולדו, נתעכב על זה בתחילת הגמרא. אין כופין אותו להוציא. אמר בשם גמליה, באמת במומים, במומים הקטנים. אבל במומים הגדולים, כופין אותו להוציא. הגמרא, רב יהודה תני, בגרסה של רב יהודה במשנה, נולדו, והכוונה מי שנשא, ככה שכותב, הוא נשא אישה ואחר כך נוצרו בגופו מומים. חי אבר רב תני, היו האיש שהיו בו מומים. מאן דאמר נולדו, שאין כופין אותו להוציא, שיכולים להסתדר, כל שכן היו. דקסב רב וקיבלה, אנחנו אם גורסים היו, זה אומר שלפני שהתחתנו היו המומים, היא ראתה אותם וקיבלה והתפייסה איתם. מאן דאמר היו, שאז אנחנו אומרים לא כופין להוציא, אבל נולדו לא, לא נגיד אותו דבר אם נולדו מי שנשא. תנן, אמר רב שמעון גמליאל, באמת במומים, במומים קטנים, אבל במומים גדולים כופין אותו להוציא. ראינו את זה במשנה. בשלום הלמד יאמר נולדו, כלומר מי שנשא, היינו דשני בין גדולים וקטנים. אז אפשר להבדיל או לחלק. אלא למד אמר היו, כלומר היו לפני הנישואין, והיא ראתה אותם. מה לי גדולים, מה לי קטנים, הסברה וקיבלה. מה זה משנה שבגדולים אומרים כופין להוציא, בקטנים לא כופין להוציא. אבל אם הגיוסה הוא היו, אין בסיס לחלוקה הזאת. כלומר, גם בגדולים היא ראתה וסברה וקיבלה. הגמרא עונה, אפשר בכל זאת לגרוס היו. הכל היה ידוע לה מראש, אבל לגבי גדולים, שאנחנו בסופו של דבר אומרים כופין להוציא לפי רב שמעון גמליאל, כסבורה איש יכולה לקבל, ועכשיו אין יכולה לקבל. אנחנו נסתכל בבח, אות א', ואלו הם מומים גדולים. הבח מאיר, ואנחנו בגמרות המסומנות אימצו את דרכו, שהשורות הבאות הם ציטוט מהמשנה, כלומר זה מקור מהמשנה. אז נמשיך. ואלו הם מומים גדולים, פירש רב שמעון גמליאל, כגון נסמת עינו, נקטעה ידו ונשברה רגלו. אני מבין מהערת הבח ש אם היה אולי יותר נכון שלפני המשפט ואילו הן מומים גדולים, היה מודפס האותיות מם תף נון יוד שמסמל משנה. עכשיו מתחיל הגמרא על המשנה הזאת. איתמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, הלכה כרב שמעון בן גמליאל. אז רבי שמעון בן גמליאל הוא מפרש מה הם מומים גדולים, ורבי אבא אומר שכך יש לפסוק. רבא אמר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים. החכמים הם לא עשו את ההבחנה בין מומים גדולים למומים קטנים, רק רב שמעון גמליאל עשה את החלוקה הזאת. הגמרא שואלת, ומי אמר רבי יוחנן הכי שהלכה כרבי שמעון בן גמליאל פה? ככה נשמע מהעובדה שרבי אבא בר יעקב היה לו צורך בשמו של רבי יוחנן לפסוק כאן הלכה כמותו. זה נותן אפשרות להגיד שבמשניות אחרות לא פוסקים כמו רב שמעון גמליאל, ועל זה אנחנו מקשים. ואמר רבא בר חנה, אמר רב יוחנן, בכל מקום ששנה רב שמעון גמליאל במשנתנו הלכה כמותו. חוץ, יש כאן שלוש דוגמאות, אנחנו נקרא אותם בלי להיכנס ולנסות להסביר אותם, הם כותרות של הלכות, והם ערב, חוץ מערב, וצידון, וראיה אחונה. אז מה עוד פעם, מה הקושיה פה? מדבריו של רבי אבא שהוא פסק כאן כמו רב שמעון גמליאל, משמע שבמקומות אחרות, במשניות אחרות, לא פוסקים כמותו. אבל הנה רבא בר חנה אומר עוד פעם, שוב בשמו של רבי יוחנן, שבכל מקום שרב שמעון בן גמליאל מופיע במשניות פוסקים כמותו. הגמרא עונה, אמוראי נינו, ואליבא דרבי יוחנן. יש מחלוקת אמוראים במה אומר רבי יוחנן בנושא הזה, בנושא הפסיקה הזאת. לפי רבי אבא בר יעקב, אין פסיקה גורפת כללית שבכל מקום שרבי יוחנן מופיע במשנה הלכה כמותו, וזה בניגוד לרבא בר חנה שסובר שכך אמר רבי יוחנן, שבאמת בכל מקום ששנה רב שמעון גמליאל במשנתנו, כלומר במשניות, הלכה כמותו. הנושא שמופיע כעת בשוליים, מומים של בעל שכופין להוציא. ואלו, אומר המשנה, ואלו שכופין אותו להוציא, מוקשחין ובעל פוליפוס. אנחנו נמתין לגמרא להסביר של הדברים האלו. והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי, בין שהיו עד שלא ניסו ובין מי שניסו נולדו. ועל כולן אמר רבי מאיר, אף על פי שיתנה אימה, כאילו מראש הוא הודיע לה על כך והסכימו או התחתנו על תנאי שיש לו את הדברים האלו, והיא הסכימה בשעת מעשה, יכולה היא שתאמר, סבורה הייתי שאני יכולה לקבל, ועכשיו איני יכולה לקבל. כלומר, גם אם הנישואים שלהם היו מבוססים על כך שיש לו את זה, בכל זאת מתחתנים, זה לא אומר שהיא לא יכולה במובצת הזמן לשנות דעתה, על הבסיס החשבון שהיא באמת חשבה שיכולה לסבול את זה, אבל עכשיו היא לא. והחכמים אומרים, מקבלת היא על כורחה, אם היא הסכימה לכך היא חייבת, היא לא יכולה לדרוש גירושים ותשלום כתובה, היא מקבלת את זה על כורחה, חוץ ממוכה שכין, חוץ מהמום הזה, מפני שממקתו. רש"י כותב על זה לשון המק, נמס בשרו. המגע בין איש ואישה בזמן שהוא מוקשחים זה דווקא מזיק לו. ועל זה אנחנו לא אומרים שהיא מקבלת על כוחה להישאר איתו. מעשה בצידון בבורסי אחד שמת, והיה לו אח בורסי. בורסי זה איש מאבד אורות, זה עבודה שמלווה עם סירחון. אז כאן יש לנו יבמה, הבעל שלה שהיה בורסי מת, לא ילדים, אך גם כן בורסי. החכמים אמרו, יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל, לך איני יכולה לקבל. היא יכולה לדרוש חליצה, ואי אפשר להכריח אותה לאיבום. מי בעל פוליפס? בשורות הבאות, כפי שאנחנו כותבים בשוליים, פירוש המומים שנזכרו במשנה. אז מה זה בעל, מי בעל פוליפוס? אמר יהודה, אמר שמואל. אנחנו סימנו פה עם מספרים ואותיות כדי לעשות סדר בשורות הבאות. אז מספר רומאי אחד מופיע כאן, ובסוף השורה רב אסי אתם תראו מספר רומאי שתיים. אז גרסה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ריח החותם. במתנית התנה, ריח הפה. אז לפי הגרסה הזאת, שמואל אומר שבעל פוליפס זה מי שיוצא ממנו ריח רע מחותמו. רב אסי מתני איפכה, כלומר שמואל הוא מדבר על ריח הפה, ובברייתא מדובר בריח החותם. ומנח בסימנה, רב אסי הניח סימן כדי לזכור את הגרסה שלו, והנה הסימן, שמואל לא פסיק פומי מכולי פירקין. שמואל לא הפסיק לדבר, להופיע בכל אורך הפרק. אז מה אנחנו הדגשנו? שמואל עם קבקוף והמילה פומי, פה. אז זה מסתדר עם גרסת רב אסי, ששמואל הסביר בעל פוליפס שהוא ריח הפה. והמקמץ, מהי מקמץ? אמר רב יהודה, זה המקבץ צועת כלבים. כל אחד יכול לשאול מה הצורך לזה. רשי פה אומר שהוא מתחיל ואומר שאני לא יודע מה הצורך בזה, אבל בארץ אשכנז הוא ראה שמשתמשים בצועת כלבים בתהליך קיבוץ בגדים. יש כמה שמאירים על כך איך רשי כותב פה שהוא לא יודע, בזמן שרשי עצמו בגמרות אחרות פירש שבתהליך עיבוד אורות דווקא משתמשים בצורת כלבים. אז אנחנו אמרנו מה שאמרנו, וחזרה לגמרה, שאלנו מה זה מקמץ. אז רבי יהודה אומר, זה מי שמקבץ צועת כלבים. מטיבי, מעלים כאן קושיה מברייתא. מקמץ זה בורסי, אוקיי? זה בורסי, זה לא מקבץ צועת כלבים, אז זה הקושיה. אז הקושיה נשאלה, הגמרא מגיבה, ולתמך שאתה מעלה את זה כקושיה, תקשי לך מתניתין, המקמץ והמצרף נחושת והבורסי. אלו הופיעו במשנתנו. אנחנו הוספנו כוכבים מצד הגמרא פה, ולחבר את זה לשורה השנייה לפני הרחבות למעלה בתוך המשנה. אז מה אנחנו רואים פה? שמקמץ הוא דבר נפרד מבורסי. אז ניתן לומר שעד שאתה שואל מהברייתא על רב יהודה, תשאל מהמשנה על הברייתא. הגמרא עונה, בשלמה מניתין לא קשיא. אין בעיה בין הברייתא שאומרת מקמץ זה בורסי, ובמשנה זה נראה כשני דברים נפרדים, כאן בבורסי גדול, כאן בבורסי קטן. במשנה שהוזכר בורסי בנפרד, זה בורסי גדול. בברייתא שמוזכר מקמת זה בורסי, זה בורסי קטן. אלא לרב יהודה קשיא, רב יהודה מקמץ, הוא מקבץ צואת כלבים, ולברייתא מקמץ הוא בורסי. הגמרא עונה, תנאי היא, יש בנושא הזה מחלוקת תנאים, דתניא מקמץ זה בורסי, זה מה שראינו בברייתא מקודם, ויש אומרים זה המקמץ צואת כלבים, שפירוש מקמץ לפי היש אומרים זה המקמץ צואת כלבים. אני לא חושב שיש משמעות בעובדה שאת רבי יהודה הגרסה עם ב' המקבץ, וכאן זה עם הם. אני חיפשתי בכמה מקומות ולא ראיתי שאף אחד העיר על כך, אז אפשר לבינתיים או לפי מה שאנחנו רואים בפנינו בגמרא, שרב יהודה האמורה רב יהודה מתבסס על השיטה התנאית של היש אומרים, והמצרף נחושת והבורסי. מהי מצרף נחושת? גם פה שני פירושים, רב אשי אמר חשלי דודי, רשי חשלי דודי, מחשלין ומרדדין נחושת ועושים ממנו יורות, כאילו סירים, יורות, ומסריח הוא. הפירוש השני בגמרא רבא בבא חנא אמר זה המחתך נחושת מעיקרו, חופרים, אולי נקרא לזה קורים נחושת מהאדמה, והוא שזה עיסוקו לחתוך את הנחושת מעיקרו, ממקום מוצאו, הוא המצרף נחושת. תניא קבתי דרבא בר חנא, איזו מצרף? זה המחתך נחושת מעיקרו. אמר רב האומר, גבר שאומר לאשתו איני זן ואיני מפרנס, יוציא ויתן כתובה. אז הרב אלעזר אמרה לשמיתה קמי לשמואל, רב אלעזר ציטט את דברי רב בפני שמואל, אמר שמואל הגיב, אחסו הסערי סעורים לאלעזר. מה זה אחסו? האכילהו סעורים כבהמה, ביטוי של ביקורת כלפי מה שרב אלעזר השמיע. עד שכופין אותו להוציא, יחפוהו לזון. ורב, הרב שלא נקט בגישה הזאת, אלא אם כך הוא אמר, זהו, גומרים את העסקה ביניהם, את הקשר הנישואי הזה, ולמה לא כופים אותו לזון? אין אדם דר עם נחש בכפיפה. אי אפשר לצפות מאישה לגור יחד עם גבר כזה. כי סליק רבי זירה אשכחי לרבי בנימין בר יפת דיאטיב וכמר לה את מה שרב אמר משמי דרבי יוחנן. אז כך שמע רבי זירה, אמר לי רבי זירה, אחרי שהוא שמע דבריו של רבי בנימין בר יפת, הוא אמר, רבי זירה אמר, עדה אחסו הסערים לאלעזר בבבל. אולי נציין במאמר מוסגר, רבי זירה עצמו הוא התחיל בבבל והוא עלה לארץ ישראל. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, אין מעשין אלא לפסולות. מעשין הכוונה לא כופין גבר להוציא את אשתו, אלא אם מדובר בפסולות. כי אמריתא קמי דשמואל אמר, כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין ולממזר. אבל נעשה, ותשימו לב, סימנו פה א', יהיה עוד דעה עוד מעט, אז מתי קופין להוציא? אז רשמנו את כל הנישואין הפסולים האלו. אבל נעשה אישה ושעה אימה 10 שנים ולא ילדה, אין קופין אותו. נכון שיש עניין שזוג כזה, והגבר מצווה בניגוד לאישה, הגבר מצווה בפריה וריביה, אז הוא מגרש אותה ומתחתן עם אישה אחרת. אבל לא קופין גירושין על כך. זה דעתו של רב אסי, שהשמיע את הדברים האלו בנוכחות שמואל. יש כאן גישה אחרת. רב תחליפה בר אבימי אמר שמואל, אפילו נשא אישה ושעה אימה 10 שנים ולא ילדה, קופין אותו. אנחנו הבלטנו את שמואל כי הוא מופיע כאן בשני גרסאות. הגרסה הראשונה זה בעקבות רב אסי, והגרסה השנייה רב תחליפה. תנן, אנחנו עכשיו רוצים לבחון את הגרסאות האלו, ואנחנו מצטטים את משנתנו, ואלו קופין שקופין אותו להוציא מוקשחין ובעל פוליפוס. בשלמה לרב אסי, שהוא הזכיר עוד שקופין להוציא דרבנן קטני, המשנה שלנו מזכירה מקרים של איסורי דרבנן שקופין להוציא, דאורייתא לא קטני. ולכן הרשימה שרב אסי הביא לנו בשמו של שמואל, הרשימה שלו הם קשרים העשויים מדאורייתא. המשנה שלנו לא הזכירה אותם, כי עניין המשנה שלנו דברים שהם מדרבנן, כלומר מקרים שמפרידים בין הזוג או קופין אותו להוציא מדרבנן. אלא לרב תחליף בר אבימי ליטני, ברשימה של קופין במשנה שלנו כתוב אילו קופין להוציא, אז לפי רב תחליף בר אבימי היה צריך להיות נשא אישה אפשר אימה 10 שנים ולא ידע קופין אותו. זה משתלב עם הרשימה שמופיע כבר במשנה, עוד עניין דרבנן. הדין הזה שקופין על קופין על פריה ורביה זה דרבנן. רשי כותב, ליטני נשא אישה ושעה דמדורייתא, לא מחייב להפוקה מדורייתא. נכון, הוא הגבר צריך לקיים מצוות פור ובו, אבל זה לא מחייב אותו לגרש את הנוכחית, את האישה הזאת שאינה מולידה. אפשר לקח לו אישה אחרת אצלה. אבל מדרבנן כמר דחוקמה דאית להגבי לא נסי ואחריתי, זה שיקול דרבנן. אז לפי רב תחליפה בא אבימי, למה זה לא מוזכר במשנה שלנו? הגמונה אמר רב נחמן, לא קשיה, הא במילי הא בשוטי. הרשימה שבמשנה שאנחנו קופים אותו עד כדי כך שמקים אותו בשוט. בעניין פרובו, נכון קופים אותו לפי רב תחליפה, קופים אותו להוציא, אבל זה במילים, לדבר, הסבר מילוני. מה כפלה רבי אבא? בדברים לא יבשר עבד, עם כל הכבוד לשיטה הזאת של מלל ודיבורים, זה לא מזיז הרבה אנשים. אז אם אנחנו רואים את הביטוי קופין, נעזוב את המלל, זה אך ורק בשוט. ככה אנשים מבינים. אני רק במאמר מוסגר, אין לי כוונה להיכנס לכל מיני פולמוסים וגישות חינוכיות וכדומה. בוא נגיד, צריכים להסתכל על הדברים בגופו של עניין, וכשמדובר פה בקשרי נישואין ועוד דברים רגשיים וכולי, יש לנקוט בגישה מסוימת כדי שיהיו תוצאות. אבל לפי הגמרא, בדברים לא יבשר עבד, זה לא יעזור הסברים מילוליים, אלא אמר רבי אבא, הא והא בשוטי, בין אם מדובר בפוליפס, הדברים שהזכרנו במשנה שקופים אותו להוציא, בין אם מדובר בקופין כדי שהוא יקיים פור עבו, הקופין הזה זה על ידי שוט. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הטעם במשנה, מה ההבדל בכל זאת במשנה שלא הוזכר במשנה כפייה לשם פור עבור? ככה, הטעם במשנה כי אמרה, כשהאישה אומרת הבינה בעדי, אני בכל זאת אסתדר איתו, נכון הוא בעל פוליפס אבל אין צורך לכפות אותו, אני אסתדר, שבקינן לה, נותנים לה. הכה בעניין פור עבור, אף אגב, היא אמרה, הבינה בעדי, לא שבקינן לה, לא משאירים אותה על ידו, כי כפי שרשי אמר מקודם, בצורה כזאת, הוא, הגבר, לא יקיים פרו עבור. אז לכן, לפי החילוק הזה, המשנה שלנו מזכירה דברים שאם היא אומרת, הבינה בעדי, שבקינן לה, נותנים לה. שואלת הגמרא, הרי מוקשכין, תיאף אגב, היא אמרה, הבינה בעדי, לא שבקינן לה, אני מדלג על הסוגריים, וקטני, ובכל זאת, המשנה מזכירה את זה, אני חוזר עוד פעם. הגמרא שואלת, והרי מוקשכין, תיאף אגב, היא אמרה, הבינה בעדי, לא שבקינן לה, דתנן, חוץ ממוקשכין, מפני שממקתו, וקטני. אז החלוקה הזאת של הבינה בעדי שבקינן לה מול פורבו שלא שבקינן לה, כלומר שהמשנה שלנו מזכירה רק דברים ששבקינן לה, זה לא מדויק. המשנה מזכירה עוד דבר, המוקשכין, שלא שבקינן לה. הגמרא עונה, הטעם בדוגמה של מוקשכין בניגוד לפורבו, הטעם כי אמרה דיילנה בעדי בסעדי, אני אמשיך לחיות איתו עם עידים שישגיעו על כך שאנחנו לא נקיים יחסים, שבקינן לה, כאילו נוכחות עידים לגבי הבעיה הזאת שמוקשכין מועיל. זה בשונה מפור והוכה, אף אגב היא אמרה דיילנה בעדי בסעדי, לא שבקינן לה, לכן אין מקום לנושא של כפייה הפור עבור במשנתנו, וממילא אנחנו נוכל בכל זאת לשמור על הגרסה של רב תחליפה בר אביבי. תניה, אמר רב יוסי, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, 24 מוקשכין, זה סוגים שונים של מוקשכין, וכולן אמרו חכמים, תשמיש קשה להן, ובעלי רעתן קשה מכולן. בעלי רעתן זה מצב שיש איזו שרץ שגודל במוחו. יש כאן משולשים אצלנו בגמרות המסומנות, השס עוזר, שהוא אגב אבן פינה של הלימוד בשיטת מפת התלמוד, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה פרטים עמוקי שכין. קודם כל הגמרא שואל, ממי הווה? דתניא, הקיז דם ושימש, אדם שעבר את הטיפול שנקרא הקזת דם, ואחר כך קיים יחסים עם אשתו, הביא לו בנים ותיקים, בנים חלשים. הקיזו שניהם ושימשו, גם הגבר וגם אישה, הביא לו בנים בעלי רעתן. אז אם שאלנו מקודם, ממה זה בא, מה גורם לתופעה הזאת של בעלי רעתן, זה זה. כפי שאמרנו מקודם, בעלי רעתן, סוג של אחד מ-24 סוגים של מוכי שכין, ואצלו מופיע שרץ במוחו. אמר רב פאפה, לא אמרן את התוצאה הזאת של בעלי רעתן, אלא דלא תאימידי, אחרי ההכזה ישר לקיים יחסים, אבל תאימידי אכל משהו לט להנבאה, זה כבר מוריד את הסיכון שיכול להיות. מהי סימני? איך אפשר לזהות שאדם סובל והוא אחד כזה שהוא בעלי רעתן? דלפן עיני ודאי ונחירי ואיתי לרירה מפומי ורמו דיבי אילויה. העיניים שלו דומעות, יש נוזלים שיורדים מאפו, וגם ריר יוצא מפיו, וזבובים עוקבים אחריו. ומהי הסוטי? מה הרפואה? אז הגמרא פה, כמו הרבה גמרות בשס, נותנים רשימה של מרכיבים שמהווים תרופה. רש"י מתייחס לפרש אותם, והנה, וגם סימנו פה נקודה ארוכה עד שורה שנייה בשורות הכי רחבות. אז שאלנו, מה התרופה לזה? אמר ביי, פילה ולודנה גירדה דגוזה וגירדה דאשפה או אשקפה וקליל מלכה ומתחלה דדיקלה סומקה. אם אנחנו נסתכל ברשי, פילה שורה שלישית, אגב רשי בדף הזה תופס את שני התורים, התור גם של התוספות. אז רשי אומר שלוש שורות מראש אמר פילה, עשב שקוראים ומביא את הלשון הלועזי, לודנה גם רק לועזי יש פה, גירדה דאגוזה קליפי עיץ האגוז, גירדה דאשפה, אמרנו מקודם יש גם גירסה אשקפה, מה שגורין מן האור, קליל מלכה חבצלת, מתחילה דדיקלה סונקה, שומר שיש להם לתמרים בקטנותן קעין שיש לאגוזים קטנים. אז אנחנו לוקחים את כל המרכיבים האלו, וממשיך הגמרא, ושלק להו בעדי עדדי, הוא מבשל אותם יחד, ומה יולי לבית הדשישה, ומכניסים את החולה למבנה שבנוי משייש. זה עוד מעט נראה שזה בעצם המקביל לחדרי ניתוח בבתי חולים. בית הדשיש זה מקום שאין רוח שולט שם, הוא אטום, ואם לא איקה בית הדשיש, אומרת הגמרא, ואם אין אפשרות כזאת, מה אלה לבית הדשב לבני ועריכה? אז מכניסים את החולה, הוא עוד מעט יעבור ניתוח, תראו עוד מעט, מכניסים אותו למבנה שעשוי, שהקירות הם קירות בעובי 7.5 לבנים. וממשיך הגמרא, ונטיל לתלת 100 קסי על ראשי, בישלנו תרופה מקודם עם כל המרכיבים האלו, ושופכים את התבשיל הזה, את התרופה הזאת, שופכים אותו מהמים האלו 300 כוסות על הראש של החולה, עד רפיה אריתא דמוחי, עד שהגוגולת שלו נהיה רפוי גמיש, וקרא למוחי, ואז הוא בכך הוא חותך את מוחו, פותח את מוחו, את הגוגולת, ואז הוא מגלה את השרץ הזה שיושב לבן אדם על ה... כתוב פה מוחו, אבל מתוך הגמרא אפשר להבין, מתוך הגמרא והרש"י אפשר להבין, זה לא כמו שאנחנו משתמשים במילה מוח של הבן אדם ממש, אלא הגוגולת שמפיל בתוכו המוח. אז בשפיכת המים האלו זה גורמים לכך שהגוגולת, שזה בעצם, זה עצם, נהיה רך ואפשר לקוע אותו בקלות, ואז מגלים את השרץ. עכשיו, אי אפשר למשוך ככה את השרץ מיד, כי השרץ, ברגע שהוא מרגיש שנוגעים בגופו ומושכים אותו, הרגליים, אולי נקרא לזה ציפורניים של אותו שרץ, יתפסו בקרום של על גבי המוח ויקרא את הקרום. מכאן הגעתי למסקנה שאמרנו מקודם שמוחי זה גוגולת, שבפתיחתו מגלים את השרץ שכעת עומד על הקרום שמסובב, שמכיל בתוכו המוח, כמו שאנחנו קוראים לזה. אפשר לראות את מה שאמרתי עכשיו בדיבור המתחיל ומד לי, עוד מעט נראה את זה בגמרא. עכשיו קודם נקרא המשך הגמרא. אז עכשיו, אחרי שפתחנו את הגוגולת, ומייתי ארבע תרפי, הם עולים דעסה של הדס, ארבע עלי הדס, ומד לי כל חד קרה ומוטיב חד. מגביעים רגל של השרץ, ואחרי שמגביעים אותו מכניסים מתחת הרגל העלה, ואז מושיבים את הרגל של השרץ על העלה, וזה עושים על כל אחד מרגליו. אז אם יש שרץ, אם השרץ הזה הוא בעל ארבע רגליים, אז ארבע עלי הדס אחד אחד מכניסים בתחת הרגל, וכעת השרץ הזה עומד על העלים, ושקים בצוותא, ואז לוקחים את השרץ עם צוות וקלילה ושורפים את השרץ. אז עכשיו ברש"י, ומד לי כל חד קרה, מגביר רגלו של שרץ ומושיב העלה תחת רגלו, שאם לא יעשה כן שיחזיק בגופו, כלומר של השרץ, לתלות, כאילו להוציא את השרץ משם ככה באופן ישיר, ינעוץ ציפורניו במוחו ויקוב את הקרום. נמשיך בגמרא. מה הדחף כאן? לשרוף את השרץ? דהי לא, אם לא נשרוף את השרץ, הדר אילויה, הוא יחזור לשם. מחיז רבי יוחנן, היזהרו בזבובי של בעלי רעתן. אז יש כאן כמה הוראות לגבי האנשים שסובלים מכך, ואיך הציבור יש, איך על הציבור להתייחס מבחינת התנהגות. אז רבי יוחנן היה מחיז להיזהר אפילו מהזבובים. הזכרנו שבעלי רעתן, אחד מהמאפיינים שזבובים עוקבים אחריהם, סובבים אותם. אז רבי יוחנן אומר לציבור להיזהר מאותם זבובים. מה שאומר זבובים השוכנים עליו קשות להביא אותו חולי על איש אחר. הנה הדבקת מחלות וזהירות מהתפשטות של מחלות. הגמרא ממשיכה, רבי זירא לא הביא יתב בזיקי. רבי זירא לא היה יושב אצל בעלי רעתן בצורה כזאת שהרוח זיקי, רש"י אומר, במקום שתנשב רוח אחת על שניהם. אז רבי זירא ער לכך שיש העברת מחלות גם דרך האוויר. רבי אלעזר לא עיר בעולה, רבי אלעזר לא היה נכנס לתוך האוהל שבו נמצא אחד כזה בעלי רעתן. רבי עמי ורבי אסי לא הבו אכלי מבעי תהי מבואה. הם לא היו אוכלים מהביצים שהיו נמכרים באותו מבוי שנמצא בעלי רעתן. עכשיו אנחנו ממשיכים במה שסומן אצלנו בגמרות המסומנות מעשה ארוך, ובעצם כולל שני מעשים ביחד, והמעוין שאתם רואים מסבירים בשוליים רבי יהושע בן לוי ורבי חנינה בן בר פפא, שניהם מודגשים עם המעוין, מעשים של מפגש עם מלאך המוות. ואנחנו גם הדגשנו עם פס כפול הביטוי כי הווי שחיב, כלומר כשהם הגיעו לסוף חייהם, כשהם עמדו להיפטר מן העולם, קרה מה שנראה עוד מעט. אפשר גם לומר שזה מעשה שאחרי שכל אחד יומד אותו, יהיה לי קשה לדמיין שאחד מכם ישכח את המעשים האלו במרוצת הזמן. זה דבר, אלו הם שני סיפורים לא פחות ממדהימים. הגמרא, אחרי שהזכרנו את הריחוקים השונים מבעלי רטן, רבי יהושע בן לוי מכרח בהוא היה נדבק אצלם, היה מכרח כמו כורך, היה רש"י אומר נדבק אצלם בשעה שעוסק בתורה ומושיבן אצלו ומובטח הוא שתגן התורה עליו ולא יוזק. כך התנהג רבי יהושע בן לוי. אז רבי יהושע בן לוי מכרח בהוא ועסק בתורה אמר הילד אהבים ויעלת חן, זה לגבי התורה. אם חן מעלה על עומדיה, אגוני לא מגנה, לא, התורה לא מסוגלת להגן, שוודאי שכן. כי הווה שחיב, כשהגיע זמנו של רבי יהושע בן לוי להיפטר מן העולם, אמרו לי למלאך המוות, זיל עביד לי רותי, אתה ממונה על לקיחת חיים של בני אדם, אנחנו מצווים אותך, מלאך המוות, שתעשה רצונו, ראותי רצונו. אז לחזי לה, מלאך המוות בא והופיע, התגלה לפני רבי יהושע בן לוי. אמר לי, רבי יהושע בן לוי ביקש, אחי לי דוכתי, תראה לי מקומי בגן עדן. אמר לי, לחיי בסדר, לחיי זה בסדר, אז מסכים. אמר לי, הב לי סכינך, אני מבקש ממך, אומר רבי יהושע בן לוי, שתמסור לי את הסכין המיוחד של מלאך המוות, שדרך אותו סכין הוא לוקח נשמות. דילמה, למה אני רוצה את הסכין? דילמה מבטאת לי באורך, אולי אתה תפחיד אותי בדרך. יבא נילה, אז הוא שיתף פעולה ונתן לרבי יהושע בן לוי את הסכין המיוחד. כמעט אלה, אתם כשהגיעו לאותו מקום שאמור רבי יהושע בן לוי להיות שם בגן עדן, דליה וכמה אחרי לה הוא הגביע אותו, כי המקום מסובב בקיר בגובה מסוים שהיו צריכים להגביע אותו כדי לראות מעבר לאותו חומה. אז הוא, מלאך המוות הגביע את רבי יהושע בן לוי כדי לראות את מקומו. אני קורא עוד פעם, כמעט עלתם דליה, זה להרים אותו, כמח לי לב הרע מקומו. עכשיו רבי יהושע בן לוי שבר, הוא קפץ, נפל לו גיסה, הוא קפץ מעבר לחומה לצד של הגן עדן, נקטה בקרנה דגלימה, והמלאך המוות תפס אותו בקצה הגלימה שלו. אמר לי רבי יהושע בן לוי, אומר בשבועתה, הוא נשבע דלא עתינה, אני לא חוזר, אני נשאר כאן גן עדן. המלכות שבריחו, אני חייב פשוט לעצור לשנייה כאן, רק להביע תחושות מעמיקות שיש לי כל פעם שאני מגיע לגמרא כזאת ועוד הרבה. הרי אנחנו לא מדברים כעת על נביאים בזמן התנ"ך, משה רבנו, שמואל הנביא, אנחנו מדברים על רבותינו התנאים, אמוראים, חכמי התלמוד. קשה פשוט לדמיין את הדברים האלו, שהם היו בכזה רמה, כמו שהגמרא מתבטאת, עם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואנחנו מתייחסים לחכמים שלנו, חכמי התלמוד, שהיו להם אפשרות וכוח להתווכח עם מלאכים ולא פחות ממלאך המוות, והקדוש ברוך הוא מתערב, פשוט אין מילים, נעתק ממני מילים. ומה המטרה שלי בדברים האלו? זה מחדיר בנו כמה וכמה שיותר עמוק את הגדלות של חכמינו זיכרונו מברכה, וזה מחייב כל אחד מאיתנו להטות אוזן לפחות ולהקשיב, ומעבר לזה לקבל את כל דברי חכמינו זיכרונו לברכה, לא פחות משום מקור אחר. הרי זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה ניתן לנו ביחד, בצמוד לתורה שבכתב מער סיני. נכון, זה הוא עבר לנו דרך חכמינו זכרו לברכה, אבל זו תורה מן השמיים וזו תורה מן השמיים. והנה הקדוש ברוך הוא מסתכל, נכנס למקרה הזה, והוא אומר, תשמע, הוא אומר, אם איצ'יל השבועתה, אם רבי יוסף בן לוי, אם הוא במשך חייו היה שואל, כמו התרת הנדרים, יש מושג של לשאול חכם ולבטל שבועה, אם הוא נשבע באיזושהי שבועה מעולם ונשאל עליה להטיל את השבועה, נהדר, אז שהוא יחזור. כלומר, נכון הוא נשבע פה, אבל נטיל את השבועה והוא יחזור לכאן. אי לא, אם הוא אף פעם לא שאל על שבועות במשך חייו, לא נהדר, נכבד את השבועה שלו וישאר בגן עדן, ובל נשכח הוא נכנס לשם חי. אמר לי מלאך המוות, אומר, הב לי סכינה, אני רוצה את הסכין שלי. לא אבק היה יבלי, ורבי שמעון בן לוי לא היה מוכן להחזיר לו את זה. נפקא בת כלב, היא אמרה לי, יצא בת קול ואמרה, הב ניהלי דמיתבה לברי הייתה, תן לו, תחזיר לו את הסכין, כי הוא צריך את זה לשאר הבריאות, שאר האנושות. מאחריז אליהו קמי, אליהו הנביא הכריז שם בגן עדן, פנו מקום לבר לוואי, פנו מקום לבר לוואי. יש התייחסות במרשה לכפילות, אבל אנחנו נתקדם כעת. עזל אשכחי לרבי שמעון בן יוחאי, תביאתי על תלת עשר טקטיקי פיזה. רבי שמעון בן לוי הלך לשם ומצא את רבי שמעון בן יוחאי שיושב על 13 סוג של כיסא. יש גם עוד הסבר שראיתי, שולחנות, אבל יושב על 13 טקטיקי פיזה של זהב. אמר לי, ורבי שמעון בן יוחאי שואל אותו, עד הוא בר לוואי, אתה רבי שמעון בן לוי? אמר לי, הן. אז רבי שמעון בן יוחאי שואל אותו, נראתה קשת בימיך, קשת בשמיים? אמר לי, הן, כן, היה קשת. עכשיו, קשת, אנחנו יודעים, מסמל תזכורת לאנושות שנכון הקדוש ברוך הוא נשבע שלא להביא מבול על העולם, אבל כעת תדעו לכם שהיה סיבה כן להביא מבול, אבל אני נמנע מלהביא אור. זה הקשת. אז הקשת מראה מצב, בעצם מצב גרוע ביותר שהיה עלול מצב באנושות שאמור להביא חורבן העולם. אז הרשב"י שואל את רבי שמעון בן לוי, האם במשך חייך נראתה קשת? אמר לי, הן, כן. אם כן, אז אומר רשב"י, אי אתה בר לוואי, אתה לא יכול להיות אותו צדיק גדול. רש"י כותב, אם כן לת את בר לוואי, אין אתה ראוי לקרוז זה שאני שומע, פנו מקום לבר לוואי, שהקשת אינו אלא אות ברית שלא יחרב העולם. ואם יש צדיק גמור בדור, אין צריך אות. חזרה לגמרא, הגמרא אומרת, אחרי שרב שמעון בן לוי הכחיש, אחרי שרב שמעון בר יוחאי הכחיש את התשובה שהוא בר לוואי, הוא אומר, אתה, אם כן, אם נראתה קשת, אתה לא בר לוואי ולא היא. זה לא נכון. זה לא הווי מידי. באמת לא נראתה קשת בימיו. אלא סבר לא אחסיק תיבותה לנפשי. הוא לא רצה להחזיק טובה לעצמו, כאילו הוא הצדיק שמגן על הדור. אז לכן הוא אמר שכן היה קשת, אבל האמת הוא כן אותו צדיק הדור, צדיק גמור שבאמת גורם לכך שאין במשך חייו הופעת קשת. רבי חנינה בר פאפה, שושביני רש"י אוהבו ורגיל אצלו מלאך המוות, היה לו קשר טוב עם אותו מלאך. ממשיך הגמרא, כי הווה כניחא נפשי, כשהגיע זמנו של רבי חנינה לעזוב את העולם, אמרו לי למלאך המוות, זיל עביד לי רותי, תעשה רצונו. עזר לגבי והתחזי לי, אמר לי רבי חנינה, אומר שבקי תתן יום, תעזוב אותי במשך 30 יום, אל תיקח אותי עכשיו, עד נהדר תלמודי, עד שאני אחזור על הלימוד שלי, על לימוד התורה, תאמרי, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כאילו, אשרי אדם כזה שמגיע לעולם הבא עם תלמודו בידו. שבקי עשה מלאך המוות, שיתף איתו פעולה, עזב אותו, ובאת תלתן יומן, כעבור 30 יום, עזר, התחזי לה, הוא בא והופיע, ונראה אליו. אמר לי רבי חנינה, אומר לו, אחפי לי דוכתי, אני רוצה שתראה לי מקומי בגן עדן. אמר לי לחיי, בסדר. אמר לי, הב לי סכינך דומה מבעטת לי ברוכה. אותו בקשה ששמענו מקודם, תביא לי את הסכין, אני רוצה להחזיק בסכין, כי אחרת אני חושש שאתה מפחיד, תפחיד אותי בדרך. אמר לי, כחברך הבית למעבד לי, אתה תחמן כזה שאתה רוצה לעשות כמו שהוא, כמו שרב שמעון בן לוי עשה לי. אמר לי רבי חנינה, עונה לו, הייתי ספר תורה וחזי, מי איכא מילי דכתיב בי דלא קיימתי. גם זה דבר שהוא, איך אומרים, זה מזעזע, זה נורא בפן החיובי. תביא ספר תורה ותראה איזושהי דבר שאני לא קיימתי. אמר לי, אז מלאך המוות אומר לו, מי הכרחת בבעלי רעתן ועסקי בתורה? האם עשית כזה דבר? רש"י כותב, מי הכרחת בעלי רעתן ועסקי בתורה כדהה ועביד איהו, כמו שהוא עשה, שהיה מסכן בנפשו לכבד את התורה? הגמרא ממשיכה, אז במילים אחרות, עם כל הכבוד לך, אתה לא היית במדרגה שלו, של רבי שמעון לוי. אבל הגמרא לא עוזבת אותו ככה, ואפילו הכי, כי נח נפשי, כשנפטר רבי חנינא בר פאפא, הפסיק לי עמוד הדנוע, נוצר עמוד אש בין דידי לעלמא, שהיה מפריד בין נו לשאר האוכלוסייה, ועקב ההימצאות אותו עמוד אש לא יכלו לטפל בו ולא להספידו. אז עכשיו זה בוודאי כבוד עצום, אותו הופעת נועה וגמירי, יש קבלה, זה לא מפסיק עמוד הדנועה אלא לאחד בדור או לטרן בדור, אלא אחד בדור, מקסימום שניים בדור. קרב לגבי רבי אלכסנדרי, אמר, התקרב אליו רבי אלכסנדרי, והוא אמר, עשה בשביל כבוד שמיים. הוא רוצה שהעמוד האש יזוז או יסתלק משם, ותסתלק כדי שנוכל לטפל בך, וזה יהיה כבוד החכמים, לא אשכח. לא הקשיב. עשה בשביל כבוד אביך, לא אשכח. עשה בשביל כבוד עצמך. רש"י כותב, בשביל כבוד עצמך, שיקבו אליך ויספדוך ויתעסקו בך, ויתעסקו בך, כאילו קבורה כמו שצריך. זה עזר, הסתלק, ואותו עמוד אש הסתלק. אז יכלו לטפל בו. אמר אביי, אותו עמוד אש, הוא היה לו תפקיד, להפוקה ממן דלא קיים. כדי להוציא מעליו מי שלא קיים את כל התורה כמו שהוא קיים. אמר לי רב עדה במתנה להפוקה ממו, רב עדה פונה לאביי ואומר, כדי שאתה כמו אחד כמוך להפוקה ממו, דלא אית לי מעקה לאיגלי, שיש מצווה בתורה להקיף הגג, גג, היו גגים שטוחים, אנשים היו עולים ויושבים ועושים כל מיני פעולות על גגותיהם, והיה התורה מצווה שאדם יבנה מעקה לגגו, ואצלך אומר עבד הבאי, הנה אתה חסר אצלך המעקה. ובאמת הזכרנו מקודם זה שעמוד האש היה כדי להרחיק אנשים שלא קימו את כל התורה כולה, אז אביי לבינתיים, אני אומר הווה מינה, אביי קיים את כל התורה, אבל לפי רבדה חוץ ממעקה. אבל הגמרא אומרת לנו ולא היא, זה לא נכון לומר שאביי לא קיים מצוות מעקה. מהווה היה לו מעקה על גגו, והיא שעתה באותו זמן שרבדה העיר לו על כך, והיא שעתה הוא דשד יזיקה, שהרוח הפיל את המעקה, ורבדה או שהוא לא ידע מקודם ורק בא עכשיו ורואה שאין לו מעקה, או שמטרת רבדה זה לזרז את הבאי להחזיר להקים את המעקה מחדש. אבל זה הסיבה שעבדה אמר שאין לך מעקה, זה לא שאביי לא קיים מצווה מעקה, רק באותו זמן הרוח הפיל אותו. אמר רבי חנינה, מפני מה אין בעלי רעתן בבבל? מפני שאוכלים טרידים ושותים שיכר של היזמי. רשי כותב של היזמי שמטילים בו קשות שגדל בהיזמי. קשות זה צומח ש שיחד איתו יוצרים בירה. אז בזה, בגלל שאצל תושבי בבל הם אוכלים טרידים ושותים שיכר של היזמי, זה מונע מהם את המחלה הזאת. אמר רבי יוחנן, מפני מה אין מצורעים בבבל? מפני שאוכלים טרידים ושותים שיכר ורוחצים במי פרת. הם רוחצים, הרי הם גרים בבבל ושם יש נהר פרת, והם רוחצים שם, וזה מונע מהם צרעת. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שביעי של מסכת כתובות, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם פרק שמיני, הפרק שנקרא האישה שנפלו לנכסים. עד כאן שיעורנו להיום.